היי חברים וחברות, ברוכים הבאים לפרק חדש של תודה רבה. יש לנו פרק קצת מיוחד היום, הבאנו קולות מהשטח מערב מאוד מיוחד, שבו חווינו חוויה שנקראת לוסיה מספר 3, אנחנו נפרט על זה. מוזמנים לעשות לנו לייק לעמוד פייסבוק כדי לקבל עדכונים. אנחנו נמצאים גם בכל האפליקציות פודקאסטים הזמינות, לאנדרואיד ובאייפון, תחפשו אותנו, תפיצו. נשמח מאוד. בואי נתחיל את הפרק.
תודה רבה.
תודה.
תודה.
תודה. בסדר, אנחנו חזרנו מערב מאוד מעניין, אה?
כן.
מגניב מאוד, אז נספר לכם שהיינו בבית האדום, מקום נחמד מאוד, look it up, נשים כן. לינקים כרגלנו.
הסכים לערך אותנו, לערך את הערב הזה.
נכון, והיה ערב שבקצרה הביאו איזושהי מכונה, שתכף נסביר עליה, שנקראת לוסיה.
לוסיה number 3.
לוסיה number 3.
אני מתה לדעת מי זה לוסיה number 2 and 1.
שגם עליה, אנחנו נשים לינקים לסרטון שמסביר קצת יותר את מה שאנחנו עכשיו ננסה לתאר במילים, וזה יצא טיפה שבור.
בגדול מישהו המציא מכונה שאמורה לחכות חוויה פסיכדלית, באיזשהו מובן, בלי שמישהו מכניס אף חומר לגוף, בעזרת אורות.
נכון. אז המכונה הזאת היא תדמיינו איזשהו עיגול כזה, שנראה כמו חללית מעופפת, מאוד יחסית קטן, בגודל של צלחת נאמר, שתלוי או עומד על משהו, והוא נמצא מול הפנים שלכם, אתם שוכבים מתחתיו או יושבים מולו, מול האובייקט הזה, שהלוסי המספר 3, בעיניים עצומות, ומוקרן אור על האפפיים שלכם.
כן.
האור הזה בעצם חודר את האפפיים,
כן, והוא, האור הוא בפולסים, לפי דפוסים שונים. כל כמה זמן הפולסים קצת משתנים, הקצב קצת משתנה של האורות, אבל בסך הכל זה לא איזה אור מיוחד, או איזה אינפרה או לייזר, זה פשוט אורות רגילים
כן.
לבנים. ודמיינו שאתם פשוט עוצמים עיניים מול איזושהי מנורה, ומישהו מדליק ומחבא אותה באיזשהו קצב, ואז הוא מדליק ומחבא בקצב אחר, וזה מייצר איזשהו אפקט.
נכון.
וביחד עם מוזיקה,
כן, נכון, וזה הופך להיות משהו קצת מעניין. המוזיקה היא מאוד מוסיפה, והיא לא מסונכרנת עם האורות, ויש שם איזשהו אפקט מעניין. גם בעצם, איך שהפרק הזה הולך להיראות, אנחנו הקלטנו את הכל מהשטח. בערב הזה ראיינו אנשים, יותר יאב, ראיינת אנשים, לפני ואחרי החוויות שלהם, ו... אתם תשמעו תיאורים שכוללים גם תיאורים של צבע וסינכרון עם המוזיקה, אז סתם כדי שאתם תדעו ותשאירו את זה בראש, אין סינכרון עם המוזיקה ואין צבע, זה אור לבן.
זה אור לבן, אבל כשאת או אתה נמצאים עם עיניים עצומות מול המכונה הזאת, אז רואים, אפשר לקרוא לזה,
נכון.
בעיניים עצומות רואים המון המון צבעים, וזה
נכון.
חלק מהאיחוד שמקרינים אור לבן ופתאום יש המון צבעים וצורות.
נכון. נכון? אז without further ado, אני טיפונת נסביר לכם על המבנה של הפרק. בעצם הקלטנו אנשים אחרי החוויה שלהם, וגם הקלטנו את יוצר המכונה, דירק, שהגיע לארץ, לאירוע הזה גם, אבל הוא הגיע גם בלי קשר. ואת גיל, הבחור הישראלי שהוא יצר את האירוע הזה והביא את המכונה הזו לארץ, והוא גם... לא יודע אם בדיוק מקדם אותה, אבל הוא מראה את החוויה הזו לאנשים במקומות שהוא נמצא בהם.
יש לו מטרה, הוא מסתובב בכמה מקומות בזמן האחרון עם איזושהי מכונה, כאילו אחת מהמכונות, יש סך הכל כמה מאות מכונות כאלה בעולם, זה איזשהו משהו שהתחילו, יש חברה שמייצרת אותן, והוא מסתובב עם מכונה, משתדל כשהוא מגיע לאנשהו לעשות הדגמה למי שרוצה, לעשות ערב
מהסוג הזה, כן.
מהסוג הזה. זה משהו, זה חוויה שבדרך כלל אפשר להקצות בין 5 דקות
כמה זמן שתרצו, אבל
שעה.
כן, הם אמרו שהם בדרך כלל עושים את זה,
כן,
בסשנים ראשונים כזה.
כזה,
בין 7 דקות לרבע שעה.
כן.
וסתם נספר לכם, המכונה הזאת התחילה די בקטן, והיום כבר יש אנשים שמטפלים באמצעותה.
מה שאתם תשמעו את דירק מדבר עליו, זה שכשהוא התחיל לעבוד עליה, המטרה הייתה לייצר איזשהו מצב מדיטטיבי לכל מי שירצה, גם בשביל טיפול או גם בשביל recreation. אנחנו כמובן באנו כדי לחוות מתוך סקרנות, לא באנו,
כן,
כדי לחוות
לא עשינו את זה בקונטקסט טיפולי, כן.
כן, אבל אנחנו אחרי שחווינו את זה, הבנו איך זה יכול להיות טיפולי.
כן, ממש.
לכל מיני בעיות, והיום יש את זה בהרבה מדינות ברחבי העולם. בישראל אין, למיטב ידיעתנו, אף מכונה שנמצאת פה.
נכון.
ומה שיפה זה שהיא מאפשרת לאנשים לחוות חוויה שיש בה מימדים פסיכדליים, בלי להכניס אף חומר לגוף, כי החוויה הפסיכדלית היא משהו שהוא מצריך לקחת איזשהו סיכון, שזה מרתיע הרבה אנשים, אבל מצד שני יש אנשים שהיו רוצים לחוות כמה מהדברים שאנחנו מדברים עליהם פה לפעמים,
כן,
בפודקאסט, והלוסיה מספר 3 היא הזדמנות לעשות את זה.
נכון, נכון, אני מאוד הרגשתי את זה, וגם את וגם אנשים שראינו אותם, את החיבור למקום החוץ גופי הזה, החוויה הזאת שהיא קצת לא מוסברת, די אינפבול. אז בעצם אנחנו נשלח אתכם לשמוע עכשיו חוויות של כמה אנשים, אתם עוד תשמעו אותנו בין לבין, אל תדאגו. כשיהיה לנו גם חוויות של אנשים אחרי שהם עברו את הסשן הזה, גם שיחה עם דירק שייצר את המכונה וההוגה שלה, וגם שיחה עם גיל שהביא אותה לארץ. ובנוסף יש גם שני חבר'ה אמיצים החליטו לעשות קטמין.
אחרי הפעם הראשונה.
אחרי הפעם הראשונה שלהם בתוך המכונה, הם עשו את זה בהתייעצות עם דירק הממציא של המכונה, שהוא נוקט בגישה מאוד ליברלית, מאוד מעניינת. והם עשו קטמין, ואנחנו נשמע אותם מספרים על החוויה שלהם.
גם לפני וגם אחרי.
נכון, גם לפני וגם אחרי הסשן עם הקטמין. אז כל השמות, חוץ
בדואים.
משל דירק וגיל, הם בדואים, אבל החוויות הן אמיתיות לחלוטין. והמכונה האמיתית, נשים לינקים, ממליצים לכם גם לצפות בזה, זה די מגניב.
אני ממליצה דווקא בלינקים שאנחנו נשים ובסרטונים, דווקא לצפות לפני שהם מאזינים לפרק.
נכון, אם יוצא לכם.
אפשר לעשות פוסט בשלב הזה, לצפות בסרטונים, ואז אתם תבינו לדעתי יותר בבירור על מה מדובר.
כן, אוקיי, אז לכו לצפות רגע בסרטונים, שנייה נחכה לכם.
כן, ואני גם רוצה להגיד תודה רבה לגיל זמיר, שהוא בעצם הביא את המכונה, את הלוסיה לארץ, וגם למיקי פרומצ'נקו, שאני ב-99% בטוחה שאמרתי את השם משפחה שלו כמו שצריך, והוא ארגן את הערב הזה. אני קיבלתי ממנו הזמנה לאיבנט בפייסבוק, ככה ממש ערב לפני או יומיים לפני, זה היה מעכשיו לעכשיו כזה, משהו חצי מאולתר, ואיכשהו הוא הצליח לארגן איזה מקום שמארח, עם חדר קטן שאפשר ממש להיכנס, וגם לאורך כל הערב אנשים ישבו ודיברו מחוץ ל...
כן, היה ממש
אחלה המתחם,
ערב. ו... לא, הבית האדום, זה מקום ממש נחמד, ממש מגניב.
כן.
ממליץ לכם להסתכל על האירועים שמרימים שם, וממש היה לנו כיף ומעניין.
כן, וחלק, בשבילי חלק מאוד גדול מהחוויה הייתה שדירק, הממציא של המכונה, הוא רואה המון ערך בלשבת ולשמוע חוויות של אנשים אחרי שהם חוו את זה בפעם הראשונה, וזה מדהים כמה זה עושה לו, רואים שזה ממש עושה לו טוב לבוא ולשמוע ולהשתתף בשיחה ולספר.
נכון.
ו...
לא, הוא בן אדם מאוד ייחודי.
כן, אתם גם תשמעו אותו, מצטרף אלינו לשיחה.
אז אנחנו נעבור עכשיו להקלטה, לרעיון עם הבן אדם הראשון, מר טרנס מקנה, בכבודו ובעצמו, אצלנו בפודקאסט, שיספר על החוויה שלו מהסשן לוסיה. תהנו.
הייתה חוויה מאוד מעניינת. זה לא בדיוק מה שציפיתי אליו, אבל כאילו קשה להיות ציני כלפי זה. כן קרה משהו. יש משהו שם עם האור הזה.
ראית צבעים?
ראיתי הרבה צבעים. חלק מהזמן הם כאילו השתלטו על הכל, היה איזה שלב שהייתי במין כחול מאוד עמוק כזה, עמוק לא יודע, כזה אוקיינוס עמוק, מאוד מרגיע, מין כחול כהה, אבל עדיין יש איזה אור, ופשוט זה היה כזה קצת מופע של, יש רגעים של כמה דקות משולשים, ואז פסים אדום כחול, כזה זה מין השתולל בקטע של הצורות, הכל מאוד עם קווים, מאוד מאוד מוגדר, כאילו מסורטט.
והרגשת שאתה יכול להתמקד במקומות מסוימים, באזורים מסוימים, ולראות דברים אחרים?
לא נראה לי, זזתי את האישוני, כאילו זה היה קצת overwhelming ברמת כזה, חטפתי את זה ונראה לי, הסתכלתי כזה רק קדימה כל הזמן. זה נראה לי יחסית שטוח. הרגעים שזה זז כאילו לעומק, שמשהו פתאום מתקרב אליי והתרחק ביצר איזו תחושה מוזרה של מרחב, ולא רק מין מופע כזה.
היית משווה את זה לויז'ואל שראית בעבר? בסיטואציות אחרות?
נגיד, כשאני עושה אסיד, אם אני מנסה לעצום את העיניים, אז יש דברים שכאילו מזכירים את זה. כאלה מין הפרעות של איזשהם טקסטורות וצבעים. עכשיו, ברוב הזמן נמכר כזה פשוט לפתח את העיניים. אני כאילו לא מצליח להישאר עם עיניים סגורות במקרה הזה. אני מעדיף לפתוח את העיניים. כאן החוויה קצת שונה. זה כאילו יותר עדין בחוויה הכללית, אני מניח, הנפשית. אבל זה קצת הזכיר לויז'ואלס כאלה. אני מאמין למה שהם אומרים, אבל כאילו בתחושה זה מרגיש לי מוזר העניין הזה שבעצם כל מה שהוקרן זה אור לבן, וכאילו ההנחה שכל מה שאני ראיתי קרה אך ורק אצלי, ובהכרח, כאילו לא בהכרח גם אצל הבן אדם שלי עדי נחווה בדיוק באותה צורה. כל אנשים גם מספרים דברים מאוד מאוד שונים, אז בחוויה האובייקטיבית יש משהו מאוד משונה. כאילו הם אומרים שזה רק האור הלבן הזה, ואני התחושה שלי זה ממש כאילו הקרינו עליי כמו שעושים וי-ג'יי שמקרינים על כאלה קוביות. אז אני כזה עד השלב שהקרנתם את המשולשים, היה את הספירלה השחור לבן הזו, אני לא יודע מה זה היה, היה כזה כל מיני דברים כאלה. היה איזשהו שלב, עוד לך אסביר את זה, מקרה שהיה ספרים כשהיינו ילדים, זה מין ספרים כאלה, ציורים מטושטשים, ואם את מסתכלת על זה מספיק זמן, יש כמו כזה הולוגרמה,
כן.
סוג של... אז כאילו הייתה נקודה באחד הפאטרנים שאני לא יכול לתאר, לא יודע בדיוק להגיד איזה פאטרן, שזה היה נראה לי כאילו אני מסתכל מתוך כזה לול של ילדים, ויש דמות נשית עם קרה שהיא לא אמא שלי בשום צורה, כאילו היא לא אמא שלי באיך שהיא נראית, אבל מין כמו איזו הולוגרמה של מישהי שרוכנת לתוך הלול הזה, לכזה רגע של שנייה, ואז כזה התחלתי לצחוק, כי כאילו זה כזה היה מוזר. אז זה מעניין, אין לי הסבר לדבר הזה, ברמת כאילו, אני גם לא יודע מה הוא מספר דרך, על מה עומד מאחורי זה, אבל כאילו, beyond me, מאיפה בדיוק מהפלשים האלה של האור, הדבר הזה פשוט הגיע.
כן.
כל החוויה הזו אין לי מושג.
נעבור לבן אדם השני שסיפר לנו לחוויות שלו.
נכון, אתם לא תאמינו, אבל סשה שולגין, גם בכבודו ובעצמו, פה בפודקאסט, בבית האדום.
חווה את הלוסיה מספר 3 בפעם הראשונה, וניגשתי אליו ושאלתי אותו, תגיד, סשה, מה הייתה החוויה שלך, איך היה לך? אז מה חווית שם?
בגדול הייתי מתאר את זה כסוג של מסע ויזואלי בעיניים עצומות. כלומר, הבזקי אור מסתבר שבצבע לבן בלבד, שאני חוויתי אותם במגוון די רחב של צבעים וצורות. ניסיתי לשחק עם הראייה שלי, אני ניסיתי להבין אם אני עם עיניים כוחות, עצומות, לא ידעתי להגיד, כאילו מה, להסביר את התופעה הזאת. כשהצלחתי ממש לשחרר, אז גם הצבעים הרגשתי שהם חודרים ממש לגוף, כלומר הרגשתי גלים שעוברים בתוך הגוף. אז השילוב הזה של הצבעים והמיקוד השונה שהצלחתי לשים במיינד שלי בנקודות שונות בגוף, כן, הביאו איכשהו לחוויה הוויזואלית הזאת לחדור כזה ולהשפיע לי על כל הגוף והראייה בעיניים עצמות.
זה דומה לאיזושהי חוויה שחווית בעבר?
אני הרבה פעמים כשאני בתודעה מעורפלת, בוא נקרא לזה ככה, אז אני באמת עוצם את העיניים ומצליח או מנסה לשחרר ומרגיש חלקים שונים במוח שלי ומרגיש תגובות שונות מאזורים שונים בגוף שלי. זה דומה להבזקים חזקים של אור שאתה מקבל, וכשאתה עוצם את העיניים פתאום אתה רואה איזשהו סמל כלשהו, צורה גיאומטרית. כן, חוויות שחוויתי או בתודעה מעורפלת או לפעמים אפילו בעייפות, שהמוח ככה מתפקד כבר לא בשליטה, איזשהו שחרור אולי של המוח על החשיבה.
וראית צורות מסוימות שחזרו על עצמם?
אני ראיתי סוג של כוכב שכזה עם ארבעה קודקודים. ראיתי מעין קווים שחותכים ויוצרים מעין גלים שכאלה, אפקטים של אור מתחזק שמשפיע, כלומר למרות שהמנורה הייתה קבועה, גרם לי להרגיש תחושה של קרבה וריחוק.
והרגשת שונה כשיצאת משם מאשר שנכנסת? היה גם איזשהו אפקט אפטר כזה?
קודם כל איזשהו שחרור מאוד גדול של הגוף מתוך החוויה של להיות שם, להיות על הקרקע, לשחרר ולהרגיש את הסוג של ויברציות שעוברות בתוך הגוף דרך האפקט של האורות המעבבים. רפיון העיניים, כלומר, מתרגלות עדיין לאור, שכזה אני מסתכל על הצדדים, מחפש לראות אם יש איזה שהם מבזקים שגורמים לי לראות אפקטים שראיתי לפני. שאני ממש מקווה שהמכשיר הזה או האפקט שלו, או החוויה של אפקטים ויזואליים ושליטה ואי שליטה על המוח, הרחבת הספקטרום של התפיסות המוחיות שלנו, תפיסות המוח שלנו. אני מאוד מקווה שזה יכה הדים ויגיע לכמה שיותר אנשים. כלומר, הבנה של מה המוח שלנו מסוגל, כשאנחנו טיפה משחררים, זה נראה לי אפקט מאוד 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 חשוב, סופר חשוב לישראלים, טייטים, בלחץ כל היום. נראה לי שזה יכול לעשות רק טוב.
תודה.
תודה לך.
אתם מאזינים עיקרים ומאזינות עיקרות, בוודאי שואלים את עצמכם, האם זה לא משהו שיכול להיות מסוכן, או האם יכול להיות למישהו או למישהי חוויה לא בכך חיובית מהדבר הזה? הרי זה בכל זאת מייצר איזשהו מצב קצת אחר, תודעתי.
זה גם מורות שמרצדים במהירות מאוד מאוד גבוהה, יש אסור לפתוח את העיניים.
ומומלץ לא לחוות את החוויה הזאת אם יש לכם אפילפסיה, מהסוג שיש לו טריגר של אורות.
נכון, שכחתי את השם של זה.
או נגיד נשים בהיריון, או אנשים מתחת לגיל 18, זה בגדול קצת קסטחים של החברה שמייצרת את המכונה הזאת, אבל מומלץ לא.
נכון, לא, אבל אנשים אפילפסיה שמופעלת מאור זה
כן, זה בכלל.
אז כן, אז זה יכולה להיות חוויה שחושית היא מאוד אינטנסיבית, זה מאוד עוטף אותך, וזה אורות שמרצדים במהירות מאוד גבוהה.
ולא לכולם זה בהכרח מתאים. הייתה לנו מישהי מרואיינת שדווקא סיפרה לנו על החוויה הפחות טובה שלה. רצינו גם את זה להשמיע לכם. ולה קוראים קריסטינה. אז איך היה?
אינטנסיבי. האמת שלא חוויתי יותר מדי. בהתחלה הזאת כאילו הרגשתי כזה מין זרמים באמצע, בין העיניים כזה למצח, למעלה. ואז זה היה כזה אור נורא חזק, ואז איזשהו, אני חושב שהפאטרן השלישי בערך נהיה לי יותר מדי אינטנסיבי, והייתי צריכה כזה לעצום, לשים ידיים על העיניים.
וואלה.
כן, זה היה כזה כל מיני גלים כחולים, כתומים כאלה, וזה פשוט היה לי הרי שכאילו השמש ממש נמצאת על הפרצוף שלי. ואז היה לי אינטנסיבי מדי, הרגשתי זה, אז כל פעם ניסיתי לשחרר כאילו, אמרתי, טוב, ניתן לזה עוד צ'אנס, ואז זה כזה היה נחמד, מעניין וזה, ואז עוד פעם היה לי אינטנסיבי ברגע שהתחיל הפאטרן הנראה לי שלישי.
וואלה.
כן, המהיר. וזה מוזר, כי אני מתעסקת בתאורה ווי-ג'יי, והרבה דברים שהם כזה זה, וזה היה לי מוזר, כאילו, לא חשבתי שזה יהיה לי כאילו אינטנסיבי.
וואלה. אז את עוסקת בזה מבחינת העיצוב של ה...
או ההכנה של הוויז'ואל, וגם ההקרנה והריפוי, זאת אומרת, והרבה מהוויז'ואל שלי הוא גם מאוד מהיר ומקוטע, שזה נורא דומה דווקא למה שכאילו היה לי נורא קשה איתו.
מעניין.
אז זה היה מוזר. כי בדרך כלל אין לי בעיה, בדרך כלל דווקא באים אליי ואומרים שאני עושה דברים יותר מדי אפילפטיים, ואני גם באמת, כאילו זה הטעם שלי בדרך כלל, ופה זה היה לי פשוט אינטנסיבי. כאילו, פיזית.
והרגשת גם אחרי שיצאת משם? כאילו, שזה עדיין נשאר?
הרגשתי כזה מין מצד אחד איזה בסה שכאילו לא יכלתי לחוות את זה עד הסוף. מצד שני כזה טוב שזה נגמר וכזה לא הרגשתי יותר מדי, כזה היה כזה, לא יודעת.
וראית דפוסים מסוימים של צורות מסוימות? היה יש משהו שחזר על עצמו?
כמעט ולא ראיתי כלום, כי אני חושבת שכל מן קטעתי את זה באיזשהו שלב, ואז חזרתי ואז קטעתי את זה, ורק בסוף בסוף ששמיעו איזה מוזיקה של מים, אז כזה, ועצמתי את העיניים, אז היה כזה מין שחור עמוק כזה, ומין קצת גלים כחולים כזה, לא גלים, אבל מין כל מיני, מין כחול נורא עדין, אבל תכלס לא, אני לא, כאילו לא מרגישה שבאמת ראיתי שום נורא. צר לי לבאס, אבל...
לא, לא, ממש מבאס, זה... מגוון את התשובות קצת יותר. יש לך מה להוסיף על החוויה באופן כללי?
שמעניין אותי קצת המרחק של המכשיר לעיניים, כאילו אם זה משפיע, זאת אומרת, לי זה ירגיש מאוד קרוב, ודווקא כבן אדם שכאילו מתעסק עם ויז'ואל, לא יודעת, אולי גם יש לי איזו חרדה תמיד מהעיניים, כאילו לשמור על העיניים שלי, גם כי אני צלמת, כאילו בלי קשר, אז תמיד יש לי איזה, אז אולי זה גם היה איזה, כאילו אני חושבת, אולי זה היה איזה מגננה כזאת, אולי על העיניים שלי. זה המחשבה, או שפשוט זה פשוט היה לי קשוח, אני לא יודעת, או כאילו, לא יודעת.
טוב, ממש תודה.
בכיף.
עכשיו נעבור לשמוע את החוויה של המילטון, מהתוכנית המפורסמת בווייס, המילטון's פארמקופיה, מאוד מומלץ, תראו אותה בהקדם.
הוא גם הגיע לארץ, מסתבר. כולם,
כולם
הגיעו
היו.
בשבילה.
כולם היו.
אז איך אתה מרגיש?
וואו, מטורף. מרגיש את הלב.
למה ציפית?
באתי בלי ציפיות, אני חושב. די ניסיתי שלא יספרו לי כלום, אבל הייתי מבסוט שהבחור אמר לי שזה רק אור לבן לפני, כי זה ממש ידרג את זה.
נכון.
כן. זה הדבר היחיד שאפשר להגיד, אני חושב.
למה זה שדרג את זה?
כי ההבנה שהצבעים באים מתוך המוח שלי ולא ממקור חיצוני. זה... זה מה שזה מביא, כאילו, את האפשרות הזאת.
ומה ראית?
ראיתי מישורים, הרבה מישורים שעליהם היה כל מיני צורות, אבל מישורים האלה נפלו עליי אחד אחרי השני, או צפו ממני, כאילו, צפו ממני החוצה.
מה זה לא נפלו עליי?
אני שכבתי על הגב, אז המישור שאני רואה היה מעליי, והוא התקרב עם כל הפאטרנים שעליו. עברתי דרכו, ואז היה בלגן, כאוס, תלת ממדי, ושוב פעם מישור שנאסף אליי.
אתה גם ראית דברים קולאידוסקופים כאלה?
כן, כן, אבל רוב הזמן לא.
וואלה.
כן. רוב הזמן זה הזכיר קצת את הכתמים האלה שיש כאן על הבטון בכל מיני רגעים.
כאוס כזה.
כאוס אבל ממשפחה אחת. כל פעם יש מוטיב משותף.
ואיך אתה מרגיש מהרגע שיצאת מהחדר?
מרגיש שהמוח שלי בושל קצת, אין ספק.
וואלה.
כן. זאת היה שם משהו שהוא לא רגיל לחוות. הייתי שמח לא לשמוע את הסאונד של המנורה, כי הוא קצת פרץ לי לתודעה וגרם לי לחשוב על התדרים שזה מאיר, ואם יש איזה עניין עם תדר שהוא כפולה שלמה של התדר של הצבע, ולכן המוח שלי מזהה אותו בתור הצבע הזה, או ש... אין קשר בכלל בין הגל, המחזוריות הזאת למחזוריות של האור. זה נטו, כאילו, השלמות שהמוח שלי עושה. מת לדעת הכל.
להבין איך זה עובד.
כן. ניסיתי לשאול אותו, לקחתי לכיוון של ה... זה בך, זה בעצמך, יש לי... סיפר שיש קולגות שלא היו שם, לא היו נוכחים ברגע, כי הם חשבו רק על התדרים. אז אין ספק שהרגעים שחשבתי על התדרים פחות נהניתי. כן, צריך להרפות, נראה לי.
ואיזה צבעים היו הכי דומיננטיים בשבילך?
היה את משפחת הזריחה, גוונים של זריחה. ככה זה התחיל. אולי זה בגלל הצבע של אף אפיים. היה המון ירוק וסגול. כחול. אני חושב ש... כן. הם היו המנצחים, אבל זה לא בא לי להעליב צבעים שכאילו, שגם היו, ואולי לא ציינתי אותם. אני רוצה למסור תודה גם לצבע האדום.
כן, אני חושבת שהצבע היחיד שאני לא ראיתי שם היה ורוד.
ורוד.
היו הרבה צבעים, וכל הזמן אמרתי, או הנה, אתה חדש, לא ראיתי אותך לפני זה, פתאום סגול, הייתי כזה, וואו, סגול, נכון, שכחתי שיש גם סגול. אז אמרתי, מעניין, איזה צבעים יכולים להצטרף? ואז אמרתי, רגע, הולך להיות פה ורוד זוהר. אני הולך להיות פה ורוד זוהר, תגידו לי, כי צריך את עצמי.
ולא זימנת אותו. לא הגיע ורוד הזה.
אמרתי, מעניין אם הוא יבוא, והוא לא כל כך בא בסוף.
לא.
לא היה ורוד זוהר.
וואו. היה המון רשתות.
כן, גריד כזה.
גריד אבל אלכסוני.
כן.
גם לך היה כזה?
כן. בעגול כזה.
הרגיש לפעמים כמו כשמסתכלים מלמעלה על הים וגלים כזה חוצים אחד את השני באלכסון אחרי שהם עברו תוך שובר גלים וכזה נהיה כזה תמונת התאבכות כזאת של הגלים אחד על השני.
זה מעניין שאתה אומר את זה כי לא, אבל אני כן... כשהיה את הקטע באמצע שהוא חיבה אחרי שתי דקות ואז חמש דקות,
נכון.
אז בין לבין הוא חיבה, ואני פשוט ראיתי את, את מה שרואים כשמסתכלים אל תוך בריכה ומסתכלים על המים, פשוט כמו שהם, נכון, יש פאטרנים כזה של מים.
כן.
ממש הרגשתי שאני מסתכלת לתוך מים.
יו.
זה היה מיוחד.
יו, היה לי גם ויז'ואל חזק בסוף, אחרי הכל, שהוא חיבה ואמר קחו את הזמן, ופשוט היה מין... מערת קריסטלים כזאת, כל מיני גבישים גיאומטרים כאלה, שאתה יודע שהצבע הוא סגול, אבל חושך. אז אתה לא באמת רואה את הסגול, זה שחור, אבל אתה רואה כזה את קווי מיתר, ואתה כאילו יודע שזה סגול עמוק.
זה קטע?
כן.
איך אתה יודע?
זה לא כלום. זה מרגיש ככה.
וואו. אז ניגשתי לדירק, ממציא המכונה.
חמוד וואה.
כן. ושאלתי אותו אם אני יכולה לשאול אותו כמה שאלות להקליט בשביל הפודקאסט שלנו לגבי המכונה. הוא דיבר כמובן באנגלית כי הוא גרמני במקור, הוא לא מדבר עברית, מן הסתם. מתנצלים בפני כל מי שלא בהכרח מבין אנגלית כל כך טוב, אבל...
אבל היי, המבטא שלו ממש מגניב.
נכון. וגם הוא מדבר מספיק ברור ואיתי, אז... ממש היה מעניין לדבר איתו על זה ולשמוע על איך זה התחיל וכל התהליך של הפיתוח של זה ובמה משתמשים בזה עכשיו ואיך הוא רואה את זה.
אז בואי נשמע.
So how did you think of developing this machine?
Well, how it came, it was coming together with a later friend, and he had a near-death experience and was looking how to implement it in psychotherapy. And he wanted to make the people feel and see how it's in the near-death experience, where you can see colors, structures, you have the tunnel, the light at the end of the tunnel. And so he asked me how we could do it, that the people get easier into this experience. So I said we should take some flickering light in addition to it, and was referring to my former time when I was at a research unit in Munich and Switzerland.
In a what unit?
Research, for researching the impact of sensory input on the brain. That was also visual input on the brain.
And you're a neuroscientist?
Well, I've studied psychology and medicine and specialized on clinical neurology. So I have a practice for clinical neurology in Austria.
And how did you think about necessarily light being what provokes?
I think first, light is a very good tool, because first, most living forms on Earth have a positive approach to light. They have some benefit from light. Then, second, light is the sensory input that gives the most impact on the brain. The most part of the brain is engaged with light. And so it's a perfect tool, as was described by Aldous Huxley, to go through the doors of perception and to create an experience that we usually don't realize. And by this, I think it's a perfect tool to get into these psychedelic states that are also comparable for me with a near-death experience. The death of the old and the birth of the new, the change. And yeah, from this side, I think it's a good tool to have these psychedelic-like experiences. And now there's also some research work at the University of Sussex in England, and they have compared it to the experience, for example, of psilocybin. And it shows the same profile. And more than that, they could see that the networks that we have in the brain are changing during such a session with light. So we have the same effects as, for example, with microdosing with mushrooms. So it has its worth also in the therapeutic field. And that's how we use it nowadays also. But in the end, it's more a greater thing. It's not only to treat some ailments. You can treat them, but unspecifically, it's more more a spiritual thing for me.
And how long have you been using it?
Yeah, we started in about 2007, 2006, 2007, and our prototypes were ready after 1 year, about. And this type that we use now is there since 2009. And since then, we travel around and show it to the people.
And this is the first time you've brought it to Israel?
Yeah, very first time. For sure not the last.
Do you see a pattern in what people describe that they see? Is there some kind of thing that you hear people see again and again, say again and again?
Yeah, there are some impressions that they tell me. First, it's visual wonders. Visual means colors. We use white light. We have no motion in the lamp. So they report colors, they report the perception of changes in the visual field, of changing structures. It's also very emotional. Many people say they feel some feeling of being relaxed, lighter, going out of the body, or more by thoughts, that they get new thoughts, creativity that comes up. People report some visuals, more complex visuals, not the basic visuals of visual perception, but more complex, like, for example, some sceneries of their past that are vivid again, not just remembered, they happen actually for them. Some report also mystic experiences. Many report this broadening, this oceanic feeling of love. That's the main points that they report.
And have you heard of anyone that reported something negative from it?
Yeah. Some people say it's a kind of dizziness. Then it's not clear whether they mean dizziness or vertigo. Sometimes experiencing a change, transformation, can also make you dizzy. So I couldn't say whether it's negative, because it could be just their perception of what's going on. So it's not always negative, but you could perceive it as negative. And, well, negative, how to say, there are also some, we don't do it with people with epilepsy, only when there are security measures. And what I could hear was, and we had some reports of convulsive seizures, that we can't really say whether it's epileptic or not. It's the incidence of the general public, so it's not in heightened, this risk. But the interesting point is more than half of these people who had this came back again after being to the hospital and wanted to have another session.
Wow.
So don't ask me what's going on there, please. I don't know. I know it's positive. In the most cases, it's positive. And if someone has no positive approach, he will know it after the demonstration of 2 minutes.
Yes. And do you have to go through some kind of training to learn how to use it? And
yeah, we offer training, so you can buy the this object, but you get the training in the end as long as you need it, because we stay in contact. Even if questions arise, there are in the internet some forums where they can exchange closed groups, and those who have a lamp can change their experiences or ask questions or could just call. That's the easiest way.
And if someone would want to learn about it or read about it on the internet, where should they go?
Yeah, at the moment there's a homepage of the company that's Gesund im Licht at, so it's also lightattendance.eu.
Light-attendance.eu. Okay.
And there you can find some information about production and studies that have been made. And there's also a page on Facebook. It's Hypnagogic Light Experience.
Hypnagogic light Experience.
Yeah. That's our first expression. Before that, what we are doing. Now we are doing also some workshops, especially in trainings, for our concept of neuropsycholysis. It's like the psycholytic therapy that came up in the 50s, 60s, but was forbidden then. and it has similar principles, as well as many people who have taken psychedelics feel some reminders of this experience when they do the light. So we use it in a similar strategy as microdosing, kind of microdosing, but it's easier to be made for many people. And so it's now that we stimulate the nervous system on the side of perception, we took the neuro in addition to it to make it more clear that it's about taking influence on the structures that we have in our brain, the networks that are formed and built up our world, our daily perception of the world, and it can be transformed in new networks, and that's kind of therapeutic element, not only therapeutic but also therapeutic.
And do you think that most people that purchase this are using it for therapeutic uses, or are there other uses?
Yeah, most people of them. Mm-hmm. They work on the base of energetic medicine, or alternative medicine, healing physiotherapists, also some psychotherapists, and yeah, some people who have it for private purposes.
Mm-hmm. Do you have anything to add? Anything you want people to know about this?
Wow, that's not easy. But yeah, I think we live in times where we need more creativity as in other times to solve the problems. And I think that's the reason why things like this lamp, Lucia, come up. We need it, and now it's here, to get more creativity and more feeling of love for working together.
Thank you very much.
Welcome. It's a pleasure for me.
Amazing invention.
Thank you. Thank you.
סיפור מעניין שככה קרה בערב הזה, זה בעצם הסיפור של גיל שהביא את המכונה הזו לארץ. הוא פשוט עבר את החוויה הזאת בחול, נראה לי הוא אמר שבקנדה או משהו, לא זוכר בדיוק, ונדלק על הדבר הזה והחליט שהוא רוצה להראות את זה לעוד אנשים, יצר קשר עם החברה, הם שלחו לו איזה מכונה כזו,
מין דמו כזה,
כן, והוא התחיל לארגן ערבים של הדבר הזה במקום שבו הוא היה חי, בארצות הברית, אני לא זוכר באיזה,
כן, הוא למד בארצות הברית,
ופשוט ככה זה התגלגל והוא יצר איתם קשר ונוצר הקשר הזה. וכמה זמן אחרי זה ואחרי הרבה מאוד ערבים שהוא ארגן מהסוג הזה, הגיע לארץ.
איך הגעת
למכשיר הזה? הבת של הממציא, של אחד הממציאים, של דרק, היא עשתה קאוצ'סרפינג בקיבוץ שלי, בקיבוץ הראל, והמארחת שלה בדיוק הייתה צריכה ללכת לאירוע ביום שישי, אז היא אמרה לה שמאוד כדאי לה ולחברה שהייתה לקפוץ לארוחת ערב אצלנו בבית, אצל ההורים שלי. ומאז נהיינו בקשר מאוד טוב, והיא סיפרה לי על המכונה הפסיכדלית שאבא שלה הכין, והאמת היא שהיא מאוד לא פושרית, אז זה היה כזה, אוקיי, מגניב, והסתקרנתי. בבוסטון, באחד הקיצים, בזמן התמחות, היא אמרה לי שמגיע קולקטיב של אומנים אנגלים, שנקרא Light Eye Mind, הם מגיעים עם המכונה והם מדגימים, אז הלכתי ו... הם שמו אותי, נתנו לי איזה סשן, וממש ממש ממש נהניתי, וגם זה היה משמעותי עבורי, כי די ידעתי שיש דברים שאני צריך לחשוב עליהם, ושאני לא יודע אם אני רוצה לחשוב עליהם, אבל החוויה הנעימה ככה מילאה אותי, והצבעים, באופטימיות ובתחושה של ביטחון, ומאוד נתנה לי להיכנס לכל מיני מחשבות שאולי פעם איימו עליי, והיה לי ככה פחות יכולת להתמודד איתם. זהו, אז ומשם כל הזמן ככה שמרתי על קשר עם מה שקורה, יצרתי קשר עם היבואנים לארצות הברית, והתמחיתי אצלם, אז התגמתי להרבה אנשים וגם הרבה לעצמי. ואנשים אחרים, תמיד המלצתי לחברים לאן ללכת, והלכתי עם ההורים לאוסטריה לבקר את הממציאים שההורים שלי ינסו ויראו מה דעתם. האמת שהם נראה לי טיפה פחות התחברו, אבל שמחתי שלפחות הם ניסו את זה. וזהו, ועכשיו באמת הקטע שהבשילו התנאים להביא את זה לארץ, היה בעקבות ביקור שלי שוב אצל אלינה והמשפחה, שאלינה זו הבת של דרק. ובביקור הזה בעצם עזרתי להם קצת עם האתר אינטרנט בכל מיני דברים, והם הסכימו להלוות לי לביקור בארץ ולעוד פסטיבל שאני ממשיך אליו ממש עוד כמה דקות בספרד, שזה איזה פסטיבל עם דגש על שמניזם. זהו, אז באמת כל היום הזה פה עכשיו שעשינו סשנים בתל אביב, והשבוע שעשיתי סשנים בקיבוץ שלי, במושב ליד ובעוד קיבוץ ליד ובירושלים, ממש איזושהי התגשמות של משהו שרציתי שיקרה הרבה זמן.
וואו, ומקודם שאלה אותך מישהי, למה זה נראה לך חשוב, למה אתה עושה את זה?
אז אני עושה את זה כי... אני קודם כל לא באמת יודע יותר מדי מושגים על העולם הפסיכדלי, כאילו אולי הקשבתי קצת לפודקאסטים וגם אין לי יותר מדי התנסויות בקנה או משהו כזה, אבל ממה שניסיתי וממה שחשבתי וממה שדיברתי עם חברים, הגעתי למסקנה שהתפיסה הפסיכדלית היא בעצם לא באה לתאר חוויית שימוש בסמים, כמו שהיא באה לתאר חוויית מציאות, ששימוש בטכניקות או בחומרים יכול לעזור להמחיש אותה, אבל החוויית מציאות היא שבעצם המציאות היא פסיכדלית, וצריך לחדד את החושים ולכבות את השיפוטיות ולקלוט אותה, כמו שהיא, ולא כמו שאנחנו בהכרח רוצים לפעמים דרך ההגנות שלנו לחשוב שהיא. והתפיסה הזאת עזרה לי גם להתמודד באופן אישי עם משברים, וגם אני חושב להיות חבר יותר טוב לחברים שלי, או יותר טוב לסביבה שלי, ואני רואה את זה קורה לעוד אנשים סביבי, אז זהו, זה לא איזה משהו ספציפי או איזה תובנה ספציפית שאני רוצה שתקרה, אבל אני חושב שהמכונה הזאת, לוסי המספר 3, היא הייתה עבורי איזושהי דלת לעולם הזה ולתפיסת עולם הזאת. ובארץ אני רואה גם שיש פתיחה מאוד גדולה ומאוד כיף כאילו לבוא ולהראות את זה פה לאנשים שמאוד מתחברים ונהנים ו... לקהילה שהייתה גם ממש בשלה לקבל את זה. לצורך העניין בבוסטון זה היה אחרת לגמרי.
וואו.
כן. אז אני חושב שכאילו ישראל נמצאת עכשיו בשלב מאוד מרגש בתהליך.
מילים לסיום, מתי אתה מגיע שוב עם המכונה?
אז אני מאוד רוצה בהזדמנות הראשונה, אבל צריך לייצר את ההזדמנות הזאת. אם הם יסכימו, אולי בעקבות החוויה של דרק והשיחות המעניינות שהיו לו עם ישראלים להביא אחת בלי שנעשה כלום בשביל זה, אז אולי, אבל גם פה היו הרבה קולות של חבר'ה שחושבים על הדסטארט בסגנון וכל מיני דברים כאלה. יש תוכנית להשכרה של המכונה גם.
וואלה.
העסק הוא מאוד יקר, אבל המכונה עולה 18,000 יורו, ולהשכיר אותה לחודש עולה 700 יורו. זה לפני שמדברים על זה, אם יש בן אדם שמתפעל אותה, ומקום שבו היא פועלת.
טוב, איך למדת לתפעל אותה?
אצל היבואנים לארצות הברית, הם עשו לי קורס בגדול, אבל אין פה איזה חוכמה אדירה מדי. לא מדובר בקורס של 200 שעות, אלא יותר באיזה כמה שיחות. ומה עוד אני יכול להגיד? הוא מאוד רוצה לבוא עם זה למידברן הקרוב, אז אם יש מחנות שבעניין, אז דרך מהחברה ישמח לשמוע ממכם. וזהו, ואני מקווה גם שבין כל מי שניסה ובין כל החברים שלהם ששמעו מהם, אז נצליח לרכז את מה שצריך כדי באמת להביא לפה איזו מכונה שתשמש אותנו אולי אפילו יותר מאחת, וש... כן, כולם פה יוכלו ליהנות מזה כמה שיותר.
באותו ערב, דבר מעניין קרה, ואחד מהמשתתפים, מג'יק, ביחד עם חבר שלו, שפינוזה, החליטו לעשות קטמין ולהיכנס לחוויה. הם עשו את זה אחרי שהם כבר עשו את החוויה הראשונה, ויש לנו תיעוד מדהים מהשטח.
אני הצטרפתי אליהם.
Live in action. נכון, יאב.
אני הצטרפתי אליהם סחית לעשות את זה פעם שנייה. זאת חוויה, אחרי הפעם הראשונה זה טיפה אינטנסיבי, כאילו זה לא טריפ, אבל זה חווים משהו, וזה קצת מותש אחרי זה, לא מותש, אבל יש איזה...
וגם הפעם השנייה הם עשו כאילו יותר זמן.
יותר זמן. אז אני הצטרפתי בתור הסחית, והם עשו את זה מתחת השפעת הקטמין, ו...
בואו נשמע מה יש להם לספר על זה.
חזרנו כדי לספר.
כן, בחיים.
בחיים, כן.
קודם זה היה מלא מלא פאטרנים כמו רעש סטטי של טלוויזיה, כאילו הכל היה בנוי מרעש לבן כזה שעשוי מלא כדוריות כחולות ואדומות, ואז הם גדלו כאילו כמו שמוציאים משהו מפוקוס, אז הם פשוט התבדרו כזה, הם נהיו יותר גדולים והקצוות שלהם היו קצת מבודרים, וזה כל הזמן היה הרבה אדומים וכחולים וטורקיזים, ואז זה התחיל כאילו לזוז עם המוזיקה, כאילו להסתחרר ולהיפתח, וכשניסיתי להסתכל מעבר, כאילו לשנות את הפוקוס, כאילו להסתכל רחוק יותר, אז זה עוטף אותך. וכאילו כשאתה מסתכל על נקודה אחת, אז זה פתאום חוזר להיות כאילו אובייקט נפרד.
זה חייב הפעם השנייה.
וואו. זה היה משהו אחר לגמרי. פעם ראשונה כאילו היה ויז'ואלז עמומים יחסית, וכאילו יכולתי לזהות צורות וצבעים, אבל עכשיו זה היה כמו לצלול לתוך עולם אחר, זה היה ממש טיסה. כאילו אתה כל הזמן, או שהעולם מסתחרר עם או נגד כיוון השעון, או שאתה נשאב לתוך נקודת מגוז, נראה לי קוראים לזה, כאילו מרכזית, ויכולתי לבחור אם אני טס לתוך זה, או מסתובב, או... וזה היה... קשה מאוד לתאר את זה במילים, את הוויז'ואלז האלה. כאילו, היו הרבה מאוד סוגים שאתה לומד לזהות תוך כדי, אבל כאילו, אני לא מסוגל לתאר אותם. כאילו, גם הפרטיקלס, החלקיקים היו בגדלים שונים, לפעמים היו מאוד מאוד קטנים וצפופים, או קטנים ועבריריים, או שהם היו מסות של צבע, והיה את כל הצבעים הפעם. פעם שעברה לי בעיקר כחולים ואדומים, ועכשיו היה הכל. ואחד הכי מדהימים באמת לקראת הסוף זה שזה הכל נהיה לבן. פשוט הרגשתי כאילו אני קפצתי ממטוס לתוך שלג, פשוט צולל לכיוון השלג, ואז אתה מתחיל לראות יותר את הרבדים שלו, את הרבדים של הלבן, אתה מתקרב, 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 וכשנכנסתי בלבן אז זה נפתח למלא מלא צבעים והתחיל להסתובב לכל הכיוונים. אבל אין לי שום דרך לתאר את זה בצורה, את הוויזואליה, אבל מה שכן, ההרגשה, זה הרגיש לי כמו מדיטציה מאוד מוצלחת, כאילו כמו כשאני... בסשן טוב, ואתה מסיים ברגע הנכון ויוצא ממנו נכון, אז כזה, כאילו ממש עם הרבה אנרגיות.
גם אתה ראית את בשלב מסוים צורות לא סימטריות, כל מיני כאלה כתמים שהתחילו לזוז כמו אמבות כאלה?
הדבר היחיד שחרג מהסימטריה, כאילו הרוב, לא יודע אם לקרוא לזה סימטרי, זה היה כמו איזה מין
קליידוסקופ.
נחילים כאלה, כן, קליידוסקופים גם. אבל הדבר היחידי שחרג היה אור כחול שהיה כמו מין פס. אני חושב שזה קשור לזווית שישבתי או לצורה שבה עצמתי את העיניי. פשוט היה מין פס כחול מאוד מאוד חזק שהלך לי מלמעלה למטה. שמתי לב גם שכאילו ניסית לעצום את העיניים כאילו חזק יותר, חלש יותר, להסתכל ימין, השמאלה, למעלה, למטה.
כן.
מגניב, אתה כאילו לומד לעצב את החוויה תוך כדי איך לשלוט בוויז'ואל. אבל דברים אחרים, כמו הכיוון למשל, רק המחשבה מספיקה. כאילו, אם את רק חושבת, תסתובב שמאלה, אז זה מסתובב שמאלה. תסתובב ימינה, מסתובב ימינה, או לצלול פנימה. וכאילו, היה לך עוד תנועות חוץ מלהסתובב לכאן לכאן או פנימה?
וואו, שאלה טובה. היו רגעים שהיו כמה עיגולים, עיגול בתוך עיגול, בתוך עיגול, בתוך עיגול, כשכל אחד מהם מסתובב בכיוון הפוך למה שצמוד אליו. אתה מבין על מה אני מדברת? ואז זה ממש כיף, זה מסוחרר כזה, ויש כל מיני תנועות.
תראות, חבר. כן, היה מלא ספירלות, כאילו. מלא מלא ספירלות להיכנס עליהם.
כן. זה היה פעם יותר
צורות. וואו,
היה
פאקינג
אינטנס,
אה?
כן.
זה היה פשוט אינטנס. הראשון כאילו היה חוויה מאוד נעימה, מדיטטיבית, גם קצרה. זה היה כאילו שתי דקות ואז חמש דקות. זה הרגיש לי עכשיו כמו איזה חצי שעה. כמה זמן היינו שם?
הייתם שם יותר.
היינו יותר מחצי שעה?
יותר מהחמש-שתיים, כאילו.
לא, זה בטוח. אבל כמה זמן היינו שם?
אני מעריך שרבע שעה.
20 דקות, משהו כזה.
וואי, שמה, זה היה פאקינג, הרגשתי כאילו כוכבים אחרים, היה פשוט
מלא פרקטלים בכל מיני צורות.
מלא פרקטלים, כאילו שמשות מתפוצצות.
זה היה, זה היה פול פאוור טריפ.
זה היה אינטנס, אחי, זה היה פאקינג מדהים.
כאילו, גם, גם זה שזה היה ארוך יותר, פעם ראשונה שעשינו זה היה כזה שבע דקות, ועכשיו זה היה לפחות רבע שעה, נשאל אותו.
מעניין.
וגם החומר.
לא, תשמע, אין ספק שהקיי פתח לזה תחת,
כאילו. בהתחלה, אני חשבתי שכאילו, שזה עושה הפוך.
כן.
בהתחלה הרגשתי נורא רחוק מהסיטואציה, הרגשתי כאילו זה קורה, והרגשתי כאילו זה קורה, ואני לא מצליח לחוות את זה, כאילו לא אני רואה את זה, כמו חוויית כזה קטמין.
כאילו חולקים רגעים, כי אתה, אתה גם שומע את התדר, אתה שומע, אתה שומע את, את ה... זה, ואתה גם, אתה חווה את...
אתה שומע את החשמל עובר.
כן, אתה גם חווה את זה. היה לכם, נגיד, רגע לקראת הסוף שזה מת?
כן.
נכון? היה קטע שכאילו עלה לבן, פשוט החזיק שם איזה דקה, שתיים, וכלום לא קרה, אמרתי, אוקיי, אולי הוא לא יודע לתפעל את העניין, כאילו, ועד שזה נפתח שוב ולמקום אחר.
נכון.
מעניין.
אז כאילו בהתחלה חשבתי שזה, שזה היה טעות. לא טעות כמו אומייגאד מה עשיתי, אלא כזה, טוב, אני רחוק מהחוויה, זה לא מחבר אותי בכלל, זה כזה...
זה לא משפר אותה.
זה לא רק שזה לא בקטע של סקאלה של כאילו שיפור וזה, אלא פשוט, אני רחוק ממנה, אני לא חלק מהחוויה הזאת, כאילו, יש את האורות האלה ואני לא מצליח לחוות אותם, ואז זה כאילו נכנס, אחרי איזה דקה שתיים, וזה... והייתי... בתוך זה ברמה הרבה יותר גבוהה ממה שהייתי בפעם הקודמת, וראיתי גם צורות שלא ראיתי. ממש חשבתי כזה, נו, איפה כאילו הצבעים? איפה, מתי השיט מתחיל לקרות? ואז פשוט הייתי לגמרי מחוץ כאילו לעצמי ושמה, וגם כאילו הרגשתי נכון שאת החוויה עכשיו, שאנחנו יודעים שיש לנו אף, שכאילו מה שאנחנו רואים, איך קוראים לזה? ה-point of view. זווית צפייה. הזווית צפייה שלנו היא מוגבלת על ידי הגוף שלנו, זאת אומרת, אני עכשיו יודע שיש לי את המסגרת של העיניים ואת האף, ותמיד אני רואה את האף, ואם יש לך משקפיים, אתה תמיד רואה את המשקפיים, אתה לא שם לב אליהם אולי, אבל אם אתה עכשיו בוחר לשים לב אליהם, הם שמה, זה הגבולות של מה שאנחנו רואים. הרגשתי שאין גבולות למה שאני רואה.
לא,
אני
לא היה,
100%,
כאילו היה, לא היה
כן.
גוף.
ובפעם הראשונה שעשינו, כן היה, כאילו, הרגשתי שאני עדיין רואה בתוך העיניים שלי את הדבר הזה.
היה לי קטע הכי ששמתי, שהרגשתי כאילו אני פתחתי עיניים, אתה יודע? ניסיתי לוודא עם עצמי שאני עדיין עם עיניים סגורות.
אני גם.
היה שלב כאילו שראיתי ממש...
שזה סינבר אותי ואמרתי, רגע, את פקחת עכשיו?
לא סינבר אותי, אלא זה היה נראה כמו, כאילו, זה היה כחול של שמיים. ממש כאילו, וזה היה כאילו אני פשוט שוכב על הגב ומסתכל לשמיים. מה? כן. לא, אבל זהו, אז בדקתי, וזה השלב שבו התחלתי לשחק עם לנסות לעצום חזק יותר, חלש יותר, ולשלוט בזה בצורה פיזית, כי עד אותה נקודה שראיתי בזה מנטלית. כאילו, ניסיתם כאילו...
לשלוט בזה מנטלית, כן.
כן.
ניסיתי לסובב את הצורה שאני רואה. הצלחתי, ואז זה שינה...
כן.
זה שינה
זה מדהים, אבל הקיום המוזיקליים עבדו לך גם?
וואו.
האמת שברגעים מסוימים, כן, וברגעים מסוימים, ששמה... זה קטע מעניין, כי זה כמו כזה פלואו של ספורטאים אולי הרגשתי, וזה כאילו שכזה, שברגעים שבהם חשבתי על זה, האם המוזיקה עובדת, האם זה מחובר, זה הרגעים שבהם זה לא עבד, וכשזה עבד, הייתי לגמרי בתוך החוויה. כאילו שהיה נגיד את הקטע הזה בטרק, שזה התחיל, היה יותר מדי, היה המון ברייקים, וזה היה נורא כזה, זה ממש גליץ', כאילו זה הפך להיות גליץ'. אני גם מכיר את הטרק הזה, זה כאילו ביטס אנטיק וזה.
זה הפך להיות גליץ' לאיזה דקה, שם הייתי מנותק יותר מהחוויה, מאשר ברגעים שזה יותר מחובר, ושהתחיל הדיג' והדברים היותר כזה טרייבליים, אז זה היה לי הרבה יותר...
היה שם את זה, שירת גרון, איך קוראים לזה? לא משנה.
הנה, הוא ממציא דברים.
לא, לא, השריקות האלה בסוף.
כן,
כן, כן. היה שלב כלשהו שזה ממש התחיל לתת בראש עם המוזיקה, וזה הרגיש לי שזה מסונכרן כל כך טוב עם המוזיקה, שזה...
בגלל זה אבל כל כך רציתי שהוא ישים מוזיקה קלאסית, או כאילו הדברים שהוא הציע שיש לו בארסנל, כי כאילו הפעם הראשונה הם שמים מוזיקה יחסית די אינטנס, כאילו אלקטרונית ב-BPM גבוה, ומעניין אותי מה יקרה אם יהיה רק כאילו המים של נמוכים וצלילות של לוויתנים, כאילו מה יקרה אם ניתן לטייל לשים לי מוזיקה, זה יהיה דיבור אחר.
כן.
זה בטוח, זה בהכרח משפיע על החוויה, כאילו.
ברור, הרגשנו את זה.
כל פעם, כאילו, כל פעם שהיה דרופ, כאילו, בביט, אז טאם, נפתח לך, כאילו, מלא נקודות ויבובים וטירופים.
כן. אני בשלב מסוים הרגשתי שאני בכלל יוצאת, כאילו, למקום אחר, ואני כבר לא, כאילו, שוכבת כאן. והיה לי ממש, ברמת הכמה שניות, שפתאום חוויתי, זה נשמע הכי, כאילו, trippy shit, אבל... חוויתי את כל האבולוציה של התודעה. פשוט ראיתי כאילו מקטעים כזה בפרקים, וזה נגמר כזה באותיות. וזה היה כאילו משוגע.
אז האבולוציה של התודעה נגמרת באותיות?
רגע, והיית על קיי או לא?
לא, אני לגמרי סחית.
מעניין, כאילו איך... הייתי רוצה לעשות את זה פעמיים סחי ואז על קיי. לא, כי אני לא, כאילו, אני לא יודע עכשיו אם זה הפעם השנייה, כאילו, ברור שזה הקיי. ברור שזה הקיי.
אבל זה גם הפעם השנייה. אני יכולה להגיד לך שבפעם הראשונה, כן, בפעם הראשונה הייתי מאוד כזה מודעת לעצמי, וכזה, זאת הפעם הראשונה, אז אני עוד לא יודעת מה קורה, ולא כזה קצת בחששות ועוצרת את עצמי. ועכשיו, בגלל שכבר חוויתי את זה וראיתי שהכל בסדר, ואני, וטוב לי, ו... וסבבה, אז באמת אפשרתי לעצמי לזרום עם זה עד הסוף. וזה גם חלק לדעתי, ממה שנתן לזה. את האפקט.
We're discussing the amazing trip we just had.
Wow.
I was talking about how in the first time I was very self-conscious and I wasn't sure what was going to happen.
Yeah.
And so I didn't totally let myself go. And this time, the second time, I was already reassured and I felt safe enough to really like go with it all the way. And it was like more than twice as exciting.
No, honestly, it was 50 times. I'm not kidding. It was 50 times as strong than the first time. I don't know how much of it is because it's the second time and how much is because of the ketamine, but it was just like interstellar traveling.
Yeah.
Just like constantly... diving forward into infinity.
I felt like I'm in the scene from Space Odyssey.
Exactly. Exactly. I thought about two scenes, the one from Space Odyssey and the one from Enter the Void. Do you remember the part in Enter the Void where the screen just starts flashing in yellow? And I actually thought like, "Oh, this is where he got it from." It has to be.
He tried this out.
Yeah.
סך הכל היה לנו ערב מאוד מיוחד.
כן.
לחוות, אפשר להגיד שזה היה בעצם הפעם הראשונה שהלוסיה נחוותה בישראל.
לפחות לפי מה שידוע לנו.
לפחות לפני, כן. אני קצת רגשתי כאילו חלוצה באיזשהו מקום.
כן. כן, זה היה ממש נחמד. גם במקום הראשוני הזה וגם החוויה עצמה היא ממש... זה דבר מאוד מעניין, זה מאוד הפתיע אותי. זה מאוד מאוד הפתיע אותי. זה לא עכשיו שיצאתי למסע הכי עמוק בנבחרי הנפש, לא, אבל זה כן דבר מאוד מעניין. להיכנס אליו בלי חומר, להיכנס למין מצב תודעתי כזה.
כן.
מין קצת חוסר גבולות בתודעה שאתה מרגיש שהוויזואליה הזאת יוטפת אותך בצורה מאוד ייחודית. זה כלי מעניין.
אני מרגישה שלא, זה לא שינה לי את החיים, זה לא איזה נתן לי תובנות, אבל זאת מתנה שמאוד שמחתי לקבל. אני בטוחה שאם הייתי רוצה, הייתי יכולה גם להשתמש בכלי הזה יותר לעומק ולהשתמש בזה ככלי טיפולי, אם הייתה לי כוונה כזאת. בתור חוויה ראשונית, זה היה, זה פתח את הראש, וואו, יפה, שאפשר בעצם להגיע לכל מיני מצבי תודעה, בכל מיני דרכים, זה ידוע לנו. אבל הנה עוד כלי חדש שקיים, שהגיע כן. לשטח.
כן, עם שולב טכנולוגיה בצורה מאוד יפה, מביא אותה לבמה, זאת אומרת, זה, אתה חייב מחשב שיעבוד עם הדבר הזה, וזה המכניקה שבה זה עובד היא... לא הדבר הכי מורכב בעולם, זה אורות מרצדים, אבל עושים את זה בצורה כזאת מחושבת
כן.
וטובה ובעלת המון ניסיון, שזה באמת עובד ועובד טוב.
כן.
ואם תשמעו על איזה הקרנה כזאת, גם אנחנו נפרסם אם יהיה את זה שוב בעמוד של הפודקאסט, הזדמנות מעולה לעשות לנו לייק ולשתף עם חברים כדי שלא תפספסו את זה. ואנחנו מאוד ממליצים.
אנחנו גם נשים לינק ל... עמוד באינטרנט שגיל וחבר'ה שרוצים ככה יותר לעשות עוד ערבים כאלה של הדגמות לקהל הרחב בנו, וככה יש שם מידע למי שרוצה להישאר מעודכן או לקבל התראה כשזה מגיע בפעם הבאה, אז תוכלו להירשם דרך שם.
מקווים שנהנתם מהפרק, היה לנו מגניב מאוד לעשות אותו, ואנחנו נשמח לשמוע את פידבקים מכם. נראה לי ש...
היה ממש כיף להביא כזה קולות מהשטח.
ממש.
לחוויה עצמה.
ולעשות כזה משהו שהוא קצת שונה. מקווים שזה יצא טוב. נתראה בפעם הבאה.